צריכים לעסוק בעניין של אהבת השם. בעניין של אהבה, של אהבת השם. ופעם שברה ראינו, אני חושב שאפילו לא סיימנו לגמרי. קצת למדנו את הפסקה פעם שברה, ולפני פעמיים למדנו את הפסקה של הרב. על האמונה והאהבה שהם היסודות של החיים. שום דבר לא נשאר בחיים אם אין אמונה ואהבה. הכל יש בחיים כשיש אמונה ואהבה. עכשיו דיברנו על זה. שזה מלמעלה מהמקום, השורש הכי עליון, עד לדברים הכי פשוטים. שכל העולם בנוי על אמונה, על אמון, על אמונה. כל העולם בנוי על אהבה. פסקה היא זה מאוד בולט, אהבה ואמונה, שהרב, אתם יודעים שקוראים פסקה של הרב, ונפתח פה איזה סוגריים, נגיד משהו על הצורה שהרב כתב, שקוראים פסקה של הרב, אז יש הרגשה של נעימות, נכון? יש הרגשה של, מעבר לתוכן, נכון? עושה לך חשק לאותם דברים. כל אחד, כפי מה ש... כפי אופיו מיוחד, כפי הרגשה מיוחדת, אני חושב שכל אחד חווה את החוויה הזאת, לפעמים זה אולי יותר קורה פסקה הזאת, לפעמים פסקה אחרת, שהוא כאילו פתאום ככה, וואו כזה. כאילו מרגיש את ה... את השמחה, את הרוממות, את האהבה, את האמונה שיש שם. זה, כלומר, זה משודר לא רק בתוכן, אלא גם בסגנון. אם כאן איזו נקודת של הערה, שלפעמים במדרש, אני תרפצוי קצת בכיוון הזה, שהוא מאוד מדגיש את אין היה. זה לא שהוא לא מחזיק ובקי וכו' בספרים האחרים, הוא מאוד מדגיש את עין היה. כאילו אפילו הוא צריך להתחנך על פי עין היה, על פי מוסר אביך. אורות, אורות הקודש. מוחד אורות הקודש זה... כאן זה פעם אומר שזה ספרם של צדיקים. כלומר, זה לא... זה לא... לכל אחד, זה דברים מאוד ככה... חסידים עליונים. וכאילו... בעין היה יש יותר הדרכה מידותית, הדרכה דעתית. גם כן ב... כפי רוחב דעתו של הרב, אבל זה נגיד יותר הסברה, יותר לימוד מאשר שירה. בעין היה, שבאורות הקודש יש יותר, כמו שאמרתי, עכשיו מה שאני ככה, תגיד לו קצת נקודה של הערה על זה, שהעם ישראל, איך הוא הכיר את הרב? זה גם באמצעות שני תלמידיו. כלומר, נגיד, הספרים שיצאו בזמן הרב, יצא עקבי הצון, נדר היקר יצא, זה היה משדי בהתחלה שהוא בא ליפו. אורות יצא בתפריש פי א', כשהוא חזר לארץ ישראל אחרי מלחמה, מלחמת העולם הראשונה, אז יצא אורות, ואחרי זה יותר מאוחר קצת אורות התשובה. אז ככה עם ישראל הכיר את הרב, וממש לקראת סוף ימיו של הרב, והוציאו את אורות הקודש. גם בהדרכתו, בהסכמתו. שוב, למרות שאולי הנזיר קצת יותר נטה לסגנון של אורות הקודש, הרב סוגיה יותר לסגנון של אורות. ידוע קצת הנקודה הזאת שאורות מדגיש את עם ישראל, את ארץ ישראל יותר. אורות הקודש זה משהו יותר ככה כללי, אבל הרי זה הכל נתנו מרואה אחד. ושניהם בסך הכל יצאו מתחת ידו של הרב. בוודאי היום שיצאו שמונה קבצים, אז אנחנו יודעים שחלק ניכר מהפסקאות של אורות הם בעצמם מאותם קבצים. של אורות הקודש, חוץ מאלה שממש מקבילות. קיצור, ככה עם ישראל פגש את הרב. כלומר, עדר היקר, כפי הצון, אורות התשובה, אולי דילגתי, אורות התשובה, ספר שמאוד מאוד, זה תפרש פה, ויותר מאוחר אורות הקודש. אחר כך, אחרי פטירת הרב, הרב צודות הוציא את אורות התורה גם, את עולת ראייה. כלומר, מה שעם ישראל הכיר ברב, זה היה פסקאות שלא רק התוכן, אלא גם הצורה שלהם, בעצם מעביר לך את התוכן, כן? את הרוממות, את השגב, את העוצמה, את העונג. אתה מרגיש את זה. לא? אתם מבינים מה שאני מדבר? מישהו חווה את החוויה הזאת? יש מישהו לא חווה את החוויה הזאת, אז צריך לתקן, צריך לתפוס איזה לילה. כמו שנזיר אמר, שאלו את העיתונאים, איך ללמוד את אורות הקודש? לא, זה לא היה עיתון כמו היום, זה לא יודע איזה עיתון, כתב עת. שאלו אותה, אבל עיתונאים, בכל אופן שאלו אותה, מה אתה מצליח, מה דורות הקודש, אומר, לקום בעוד החולים בחצות או בעלות השחר, ולקרוא איזה 2-3 פסקאות, לא יותר. השעה שהרב כתב את זה, כי הוא אומר שהרב היה לומד, היה קם בחצות, אומר תיקון חצות, לומד ספרי קבלה עד עלות השחר, בעלות השחר היה סוגר את הספרים, נותן לו מחשבות ככה, איך אומרים, אשרי מי שהיה במקום הזה, במעמד הזה, אשרי מי שנדע לו שלום והחזיר לו שלום, אשרי מי שמתקרב למדרגה הזאת, ומתוך זה היה כותב את הפסקאות. כאילו, צמח מתוך הלימוד, אבל אחרי איזושהי התבררות והתבררות נפשית, רוחנית, נשמתית, פנימית של הרב, ואז היה כותב, הוא אומר, ככה הוא מספר, 2-3 פסקאות כל פעם. עוד חשבון, אם זה היה מספיק ככה לכתוב את כל מה שהוא כתב. אבל ככה הוא מתאר. אז הוא אומר, הוא מציע ככה ללמוד. באותו זמן ובאותו כמות, באופן של הרב. אז אם לכם פעם הזדמנות, או בשמירה בצבא, או באיזה משמר, או אפילו סתם באיזה זמן, יכול להיות בכל מיני צורות ומצבים, כאילו, הנה, יש לנו סיפור על ראש האיחוד הלאומי, כצנה, ש... הוא אומר שיום אחד הוא ישב ליד הכנרת, קרא את כל אורות התחייה ברצף. הוא אומר, איזה תענוג. ככה צריך להיות מנהיג פוליטי, לא? ותשאלו אותו, הוא הבין כל מילה? מה, יש יודעים שיש כמה תמידי חכמים שפסקה אחת לוקח להם כמה חודשים להסביר, אז הוא קרא את כל אורות התחייה בשעתיים מול הכנרת, אבל זה לא נכון. גם אפשר ככה, גם אפשר ככה. אבל זה להיות באווירה הזאת. אני לא יודע אם הוא אמר את זה קודם או אחר כך, אני אחרי זה גם כן הייתי ליד הכנרת, דווקא נסעתי פעם. פעמיים אני חושב. נסעתי עם אבי שלי, נסעתי כמה ימים ככה לטבול שנינו ביחד ככה לבד, במחצאות שמה וזה, נראית לי שם חוויות מיוחדות מאוד. לא במחצאות, אני לא צריך את זה, אבל ישבתי ליד הכנרת, אז נזכרתי אולי מה שקצלי אמר, במקום אורות התחייה, הבאתי טל ראייה של הרב נריה. היה תענוג. טוב, אולי בגלל זה אני לא בא... זה נכון לפעמים. בצור, אני חושב שכל מי שבעצם נדלק על הרב, הוא עבר את החוויה הזאת. נראה לי ככה. מעבר ללימוד ולשיעורים, שהוא פעם קרה פשוט מהספרים עצמם, טעם וטעם הזה. אחר כך אתה רוצה גם להבין, רוצה גם להכיר את השיטה, רוצה להבין את כל ההקשר, את כל ה... לסדר את הדברים. אבל זה פשוט, הרגיש את הטעם הזה. זה הרב. ככה עם ישראל הכיר אותו. אני אומר בצורה קצת בוטה אולי, בצורה קצת חדה, שכשעם ישראל חתם חוזה עם הרב, זה היה לראות הקודש ואורות. פתאום אומרים לו, תשמע, הרב זה בעצם מניה. אז ודאי שהמניה זה הרב, מרום. ודאי שמוסר אביך זה הרב. אבל מה שעשה את הרב להרב, אני אומר פה משהו קצת, מבחינת תיאור מה שקרה בהיסטוריה. זה. אחרת לא היו מכירים אותו. אתה יכול להגיד, זה המונים, מה אכפת לי המונים? מתפעלים ממשהו שהוא כזה יפה, נעים, הוא לא נשמע כזה גם טובע כל כך. כל התורה היא נעימה. אבל אם רוצים לעלות במדרגות האמיתיות של הרב, אומרים לנו גדולי תלמידיו, צריך לירוק דם, צריך לעבוד קשה, צריך איזה... אני אומר, זה נכון ולא נכון, זה ודאי נכון. אנשים שומרים את זה, אנשים גדולים בפני עצמם. אבל העובדה שאם הרב היה אומר לעם ישראל לירוק דם, אז לא היו מכירים אותו פשוט. זאת אומרת, הוא היה, אני לא נעים לי, לא רוצה להגיד זה, אבל אני... מלבי, לא יודע, היה כאילו, אז היה לנו עוד גדול, שהספרים שלו היו בספרייה, וחלק מהאנשים לומדים אותם. כל המהפכה שהרב עשה, אחד הצינורות החשובים שלה, זה הנקודה הזאת. איזה שקלטו את המנגינה. כל אחד יש כאלה יותר שטחי, פחות שטחי, עדפים שומע אנשים. יש מדרגות בזה, לפעמים נגיד בחור שלמד בישיבה כמה שנים, אז שומע נגיד איזה מדריך בבני עקיבא, שסלחו לי, מדריכי בני עקיבא, שכולם צדיקים, עושים, אומרים, מישהו אמר שזו התנועה התשובה הכי גדולה שיש היום בני עקיבא, נכון? אני אמרתי לך את זה, לא? אני אמרתי לך את זה, לא? לא, לא תגיד ככה. בסדר, איחוד לאומי, אבל לא להגזים, כן. לא, בקיצור, תנועה גדולה ונפלאה. אבל לפעמים אתה שומע איזה מדריך, שבאמת בתמימות, אבל מה שקוראים בעברית היום, נאיביות קצת, מדבר על חבר קודש וחול, ואנחנו גם בזה וגם בזה, ואתה אומר, כאילו, לפעמים זה נשמע נורא, נורא פשטני כזה, כן. שזה כאילו לא מבין שצריך לפעמים לעשות הפרדה ולזכך ולחדד ולברר בירורים כמו ש... זה לא כל כך פשוט. וזה גם בשופת דבר אולי קצת איזשהו תרגום של המנגינה הזאת של הרב. ואני חושב על זה בצדק הערה של רב צבי, שלא להישאר בשטחיות הזאת, אלא כדי להבין שיש פה הרבה עבודה והרב בעצמו עבר תהליך רוחני שלם עד שהוא הגיע לאורות הקודש, באמת עבר את עיניה לפני אורות הקודש. ושצריך לעשות עבודה מוסרית גדולה כדי להגיע למדרגות האלה. הוויכוח הוא לא פה על כל התפיסה הזאת. אני רק חושב שאלמלא המנגינה הזאת, כמו שאמרתי, לא היו פוגשים את הרב. ואני לא חושב שזה רק בגלל שזה המונים, שהמונים אוהבים את זה כי זה נעים. זה גם, נכון שזה הכי מדבר אל ההמון, אבל זה גם הדבר הכי גדול. אומר לי שכך נכון לומר. הפסקאות האלה, והמנגינה שכתובה בפסקאות של הרב, שזה מה שאנשים אוהבים, אמרתי בני עקיבא, אנשים חילונים. הרב שלכם הוא נפלא, אבל למה החבר'ה עכשיו, לא יודע מה, בגוש אמונים, פתאום הכל נהיה כל כך כזה אידיאליסטי, תובעני, מלחמה. תראו איך שהרב שלכם, איפה כתוב מלחמה. מי שקרא את אורות המלחמה, אנחנו רואים שיש לו איזה קושי עם מלחמה. תקראו את אורות המלחמה. מה יש שם? כמעט עקיפין, יש איזו מילה אחת או שתיים שיש גם חשיבות למלחמה, אבל בעצם הוא כל הזמן מדבר על שלום שם, ששם לב מה באמת כתוב שם. עכשיו אני אומר אולי קצת בחריפות, שם גם דברים גדולים על המלחמה, אבל... אז הנה, יגיד אדם בכלל בחוץ, לא שומר, אומר, שמה? אני קורא את הרב, נפלא. הלוואי וכל הדתיים יהיו כמו שהוא מדבר. כן? אז יכול נורא שטחי. יכול נורא שטחי. מה, אתה לא מבין שזה גם דורש, באמת, מעשים, קבלת עול, שעם ישראל יהיה, שיהיה מבוסס, שיהיה לו גבורה גם. מה זה, הכל משהו כזה רפוי? אז זה אומר נכון. זה התפיסה של האדם הכי המוני, או הכי שטחי, או הכי מבחוץ. לא, הוא יכול להיות שהוא חכם מאוד בהרבה תחומים, אבל במובן הזה הוא צריך להסתכל קצת שטחי. היא הקצה של ההבנה הכי עמוקה ברב. זה הנקודה הכי המונית, והנקודה הכי עמוקה, וזה גם לא רק ברב. לא יכולים התנך. להבדי. להבדי בין קודש לקודש, כן. גם רב זה קודש. תנך, נבואה, תורה זה הספקלר המהירה. להבדי בין רוח הקודש לנבואה, להבדיל בין נבואה לנבואה של הספקלר המהירה, בין קודש לקודש גם צריך להבדי. אבל גם התנך. כל האנושות מתפעלת ממנו. כל האנושות, אנשים במערב של ארצות הברית, איפה שיש את הטקסנים, עכשיו הנשיא חזר שם על החווה, כן, הנשיא הקודם. אז שם היה מהסוג הזה קצת, כן, יש את העיקרים האלה, עם האנשים הפשוטים. כמו אצלנו הדרומיים והצפוניים, כן. אני שם גם מדרום ארצות הברית. זה היה שם אוהבים את ישראל בלי התלבטויות, כן. אז טוב שהכניסו לחמאס, שם אף אין את כל הליברלים של ניו יורק, כן. אז הם, נגיד, תנ"ך, משוגעים על התנ"ך. הם מבינים את כל מה שרשי אומר, את כל מה שהרשב"ם אומר, את כל מה שהשפת אמת אומר. הם הרי אפילו קוראים אותו הרבה פעמים עם התוספות של הנצרות. הם מעריצים את התנ"ך. מה מדבר אליהם בתנ"ך? משהו מדבר אליהם בתנ"ך. גם הישרים ביניהם אולי לפעמים קצת מבחינים שיש איזה משהו שונה קצת בין התנ"ך למה שהוסיפו עליו. אבל הם מעריצים. בוודאי שהאנשים הכי גדולים והכי צדיקים מתוך עם ישראל גם קוראים פסוק בתנ"ך גבז, כן, כמו שאומרים. וזה אותו תנ"ך. כלומר, אותו קדושה גדולה ונוראה שעושה את הרושם האמיתי והשלם על האדם הגדול, על האדם הקדוש, ושתיאר את עצמו וזיגח את עצמו, היא זו שעושה רושם גם על איזה אחד באיי הים. זה אותו דבר. רק שהוא כמובן קולט קצה קצהו, קצה קצהו, ואוי ואוי, במובן ננהיג את החיים על פי זה. אבל זה בגלל הגדלות זה מגיע עד שם. וזה לכאורה מה שיש גם ברב. אז מה הנפקא מינה? רק אולי נחזור ל... וכי אנחנו לא חושבים שצריך ללמוד הנאיה. קודם כל, מי אנחנו שבכלל נאמר דבר כזה? אבל ודאי שצריך ללמוד הנאיה, וודאי שצריך ללמוד מוסר אביך. וודאי שצריך מאוד לשים לב לזה שזה לא רק נעים ונחמד, אלא זה עבודה שלמה של דעת ובירור. אין ספק. אבל ברקע של הנאיה כל הזמן, המנגינה של אורות ואורות הקודש. וזה נראה לי כן נכון. שלא נשכיח את המנגינה הזאת. פה אולי יש קצת איזה נקודת ויכוח, חינוכי, נפשי קצת. אל תשכיח את המנגינה, אף אחד לא בא באמת להשכיח, אבל בניואנסים, את המנגינה של אורות ואורות הקודש. ברור, אין היה, ברור, צריך לעבוד קשה, צריך לירוק דם, ברור. צריך לפעמים לנסות את הנפש גם. אבל מתוך איזה מנגינה, מתוך איזה אווירה. היסוד, כמו שהרמח"ל גם פותח, להתענג על השם. כמו שהרב משדר את זה בכל הדיבור שלו. אגב, גם בניה. גם בניה זה תענוג לכל. טוב. למה אמרנו את כל זה? לא זוכר. אבל זה גם, יש את זה קשור מאוד לנושא שאנחנו מדברים עליו ממש. אז אהבת השם, זה מה שתחלתי להגיד, שדברנו פעם שעברה, דיברתי על הפסקה שלמדנו פעם שעברה, על אהבה ואמונה, ואז הערתי שאתה מרגיש את אהבה ואמונה לא רק בתוכן, אלא גם באווירה, בצורת הכתיבה. דבר מאוד חשוב, מאוד משמעותי. אז מזה התפשטנו. בכל מקום, אהבת השם, זה באמת תענוג הכי גדול שיש. זה מה שאתה חש מהפסקה. זה עושה לך חשק. התענוג הכי גדול שיש זה להיות שרוי באהבת השם. באמת, מכל העינוגים. ואין ספק שיש מקום, וככה, הנה, הרמח"ל בחר בזה, לפתוח בזה את ספרו, להתענג על השם. בעצם הוא ככה מעורר, מעורר, מעורר את האדם. תשמע, אתה רוצה להתענג? בבקשה. דחה, תענוג הכי גדול זה זה. עכשיו ספר שלם, איך מגיעים לשם? אני אומר, אז קודם כל לדעת שזה מציאות. מה שכתוב בשיר השירים, נפשי יצא בדברו, זה באמת פשט. אדם שהוא מתמלא באהבת השם, נכון, זה אולי קצת עבודה, איך להיפתח לזה וכולי, אבל אני חושב שזה לא כל כך נפלט, לא חוקה, אני חושב שאפילו כל מי שטעם, כמו שאמרת, האם אין פה, יש פה מישהו שלא טעם פעם אחת, טעם של לחוש את המנגינה של הפסקאות של הרב, אז ודאי באותה מידה, בטח אין אחד שלא חש פעם איזה טעם של אהבת השם. ואולי זה היה בדיוק באותו זמן, כן? אני אגיד עוד משהו בסוגריים יותר קטנות. רן שריד, הרב רן שריד, שככה עוסק בהפצת ספרים, גם כותב קצת, אז הוא יהודי מיוחד מאוד. אז הוא, כשהגיעו לרמת גן הקבצים, אני לא יודע אם סיפרתי את זה, אבל הוא ישב כמה ימים רצופים וקרא את זה, הוא אומר, זה היה כמו תחושה של מעין השראה, הוא היה כאילו באיזה חוויה יוצאת מגדר הרגיל, במין משהו קרוב להשראה אפילו, אומר כך, הוא חש כאילו פתאום את הזרם החיים של הרב. דווקא בגלל שזה בקבצים, שזה לא היה מסודר, ראה את זה במין, ככה כמה ימים, כמה ילות, כמעט לא ישן, אחרי זה התחילו להקליד את זה. בכל אופן,
קראת מתוך הכתב של הרב?
זו, אני לא יודע, אולי זה היה אחרי הקלדה, או לפני, יכול להיות שאלה טובה, אני אשאל אותו.
אבל אפשר לקרוא בשביל.
שאלה טובה. למרות שלקרוא מתוך הכתב זה יותר טעם מיוחד בפני עצמו. מכל מקום, אז בכל אופן אני חושב שאין אדם שלא חווה את החוויה הזאת גם כן של אהבת השם, זה כשעושים מעשה חסד טוב, כשעושים מעשה של התגייסות, מעשה של בניין, בתפילה, בתורה ודאי. אז באמת, תענוג הכי גדול. שבאמת אם אדם קצת נכנס לזה, יש צד שקשה להפסיק, קשה לעזוב. נעמי אלימלך מרבה לדבר על זה שהעבודה הגדולה של הצדיקים זה לא להתקרב אל השם. זה לפעמים לוותר על המקום הפנימי הזה של קרבת השם כדי פשוט לטפל בציבור. לטפל בציבור הגדול והרב שפונה. וכנראה זה היה העבודה הפנימית שלו. שזה מסירות נפש. לפעמים לעזוב את המדרגס, כן? וללכת להיות עם הציבור. אז אהבת השם זה באמת לוקח את האדם. כפי יצא בדברו. אבל מה, יש קושי שאם ככה, אז מה? בעצם כל מה שאנחנו עושים זה שיהיה לנו כיף, שיהיה נעים. אני מתקשור לרב במה שהערנו קודם. אז מה יש ברב? משהו נעים כזה? וזה שאלה בעצם על התורה כולה. תענג על השם, זה השאיפה. ויותר השאיפה הכי גדולה זה בעצם משהו שהוא נעים לנו. אז זה מה שהרב פה פותח את הפסקה הזאת. כשאנו מתחילים במסילת ישרים ללמוד, שיסוד החסידות הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. יסוד החסידות. בואו נשמע אולי עוד מילים, שתי מילים, יסוד החסידות ושורש העבודה. אבל שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזו התענג האמיתי והעידון הנצחי. אני פתאום שם לב לביטוי יסוד החסידות. בספר ישרים עצמו רואים שיש בספר שתי מדרגות, נכון? עד החסידות ומאה חסידות. אני שמתי לוודאי לדבר, סתם, מה ההבחנה באמת? מה... נגיד, עד הנקיות, מדרגה אחת, ומי... רשות והלך, בוודאי בחסידות, זה מדרגה אחרת. כן, אבל יותר מזה, יותר מזה. מה ההבחנה באמת? גם זה נכון, שכאילו בהתחלה יש יותר ניתוק. באמת, אגב, בשם הרב חלפ הוא אומר את זה, שמסילת ישרים מתחיל להתענג על השם, אז הוא חושב, טוב, נחמד וזה, ואחר כך בא ואומר לו שכל העולם הזה זה אבל. הרב חלפ אמר את זה בזה, שמי שרוצה להגיע, קודם כל צריך להביל את העולם, אחר כך, כאילו לא להתבלבל מהמסילת ישרים. אחר כך בסוף, אז אפילו האכילה והשתייה, נכון? מה שכתוב שם ממש במדרגה של הקדושה, הכל מתעלה. אבל יש עוד הבחנה פשוטה. מה הבדל בין חסיד לצדיק? חשוב בעצמו אומר את ההבחנה, לא?
עושה
דברים
שהוא לא חייב?
מה
אתה
עושה?
אני
אין
כאילו זה
חובה,
אני
אין
כאילו
מה
חסיד, זה כבר...
טוב, נכון. חובה ומעבר לחובה.
הופך את הרע לטוב,
כאילו. גם נכון. שזה קשור ליכולת של העלאת החול גם. זה לא מפורש מאוד בספר, אבל זה נכון במדרגה הזאת. אני חושב שבאופן פשוט, אחד ההבחנות זה האם זה השגת השלמות שלי, או שזה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כאילו עד הנקיות זה צדקות, אבל יש בה הרבה בחינה של להגיע לשלמות. שלמות אמנם זה של חול, לא חומרית, אבל יש שלמות. נגיד, באחד הפרקים הוא מסביר איך לשכנע את האנשים לזהירות או לזריזות, מלפחותים, לבינונים ולשלמי הדעת. באמת, לשלמי הדעת כבר יש את ההדרכה של מעין החסידות. אבל באופן פשוט, רק בחסידות זה כבר, זה העניין. כל כולו לעשות נחת רוח, לכן הוא מתפלל על הדור, לכן הוא עושה לפני משורת הדין, כל הדברים לתוצאות. הוא כבר יצא מגדר עצמו והוא עוסק בנחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז לכן זה יותר בולט שאומר יסוד החסידות, שזה המדרגה העליונה של הספר, זה לדעת שאדם עברה להתענג על השם, זה המסתירה. והחסיד, כל המדיין שלו זה לעשות נחת רוח להשם. ואתה אומר לו שהמטרה זה להתענג, להתענג זה כיף, זה לי. נחת רוח לי או נחת רוח להשם? זה בעצם השאלה שיש כאן. שמצאת שאני אומר, זה יסוד החסידות. אומר הרב, נשלד החוש המוסרי שלנו מפני האגואיסמוס. ואהבת התענוג שביסוד זה, וטובים אנחנו יסוד יותר טהור ונקי משום תערובת הנאה. יש כל מה צריך להוסיף את המילה לכאורה. שיש פה לכאורה משהו שהוא אגואיסטי קצת. אפשר פה גם פונה לאנשים שעסקו אולי בשאלות הגותיות וכולי, ועסקו הרבה בשאלה הזאת, האם אדם בעצם... כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא פועל, זה בסוף הדבר הכל לגרמה. אתם יודעים, זה לא רק שאלה מוסרית, זה גם שאלה מציאותית, כאילו פילוסופית. האם אדם, בעצם, כל מה שהוא עושה, זה לצורך עצמו. לא בגלל שאני אומר שזה טוב, פשוט אין ברירה. אדם לא מצליח להשתחרר, לא יכול להשתחרר מהמעגל שלו, וגם כשהוא תורם לחברה, נגיד זה, כי זה נותן לו משהו, זה סיפוק, מקום, כבוד, כאילו... או שיש אפשרות לצאת מזה. כנראה הסוגיה שתנו בה, שער לא אפשר. אני יכול לצאת מהנקודה הזאת, מהמרכזיות שלו. מי ש... בזמן ש... בשעה שהיא לא יום ולא לילה וכו', אבל אם יצא לכם לשמוע, נגיד, שידורים של הרדיו, עמוד 7 פחות, עמוד 7 זה משהו אחר קצת, אבל של הרדיו שמדייך לה, אז תשימו לב, זה התפיסת עולם הבסיסית שלהם. שמה שמניע את האנשים זה אינטרסים, חשבונות, נתינה לשמה. יותר בלט אומרים את זה על המנהיגים, הפוליטיים וכו', לכל סוגיהם, בין בחבר כנסת, ראשי ממשלה, שרים, ראשי ערים, אין, כלומר, לפעמים זה אגב זה נכון, יש גם כמה, יש גם אגואיסטים פה ושם, אבל הם לא מאמינים שיש משהו אחר. זה לא רק שהם טוענים טוב, יש הרבה שהם לא זה, יש כמה צדיקים. לא כל כך מאמינים שיש משהו אחר, אולי מחוץ ל... איפה, מי שאין לו בכלל ממשלה, אולי הוא. אז זה סתם טוב לב כזה נטו. אבל זה נובע מאיזו תפיסת עולם פילוסופית עמוקה, שבעצם אדם לא יכול לצאת מעצמו. לכן ככל שיש לו יותר כוח, הוא חשוד על שחיתות. אתם מכירים, זה עיקרון, עיקרון, זה עיקרון בתורת המדינה. כמה שיש יותר כוח, יש יותר שחיתות. אחרי מה צריך לעשות, שלא אף אחד לא יותר מדי כוח. לא לחברי הכנסת, לא לממשלה, אנחנו כמובן מוספים, ולא לאנשי התקשורת, ולא לבית המשפט. זה לא תמיד. אבל זה כאילו הרעיון, שאחד ירסן את הכוח של השני, כי כמה שיש לבן אדם יותר כוח, אז זה עוד יותר יבליט את האינטרסים של עצמו נגד כל האחרים. זה כאילו אולי קצת באופן הרבה יותר ירוד, אבל תוצאה של השקפה שאדם לא מסוגל להשתחרר מהאגואיזמוס. ואז להבדיל, אבל כאילו שלומדים מסיעת ישרים, אז גם פה בעצם, גם כשמציבים את המטרה הכי עליונה, את החסידות, מדברים על משהו שהוא טוב לנו. אומר הרב, אנחנו טובים, אנחנו יסוד יותר טוב ונקי משום תערובת ענה. משום תערובת ענה. אמנם, זהו גורל העולם והאדם, שירד כבר בראשית יצירתו מהתכונה התורה של האידיאליות העליונה, והושבטה אצלו התארה האצילית. ומלמטה הוא צריך לטפס למעלה למעלה. קרא עוד משפט, התברר לו אמנם אחר כך שמושג תענוג זה שהתענגות על השם הוא התוכן הטהור שבאידיאליות היותר טהורה, שאי אפשר לבטא בשום מגע אנושי. מורגשת היא הרגשה מועדת בשאיפת הלב הטהור שבהתעלותו מעל כל המצרים המצמצמים אותו, וזהו רק צל של צל צללה של השאיפה העליונה הנקייה מכל עירוב גס. הרב אומר, זהו גורל העולם והאדם. אפשר אגב לפרש שני פירושים, נוטה לשני. כמו פירוש אחד, כאילו הוא אומר, שהצורך של המסילת ישרים לדבר על תענוג, זה באמת אין ברירה. כי האדם ירד, והוא לא מספיק אידיאליסט, ומוכרחים לפנות אל ה... מוטיבציה שלו, שזה להגיד, תשמע, יהיה לך טוב. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כאילו הרב קצת אומר על עצמו, אבל לא על עצמו באופן אישי. זה שאנחנו סולדים מזה, זה בגלל הירידה שלנו. כלומר, זה שיש לנו קושייה על זה, שאומרים, להתענג, זה אגואיסטי. אנחנו לא יכולים לחשוב על תענוג שהוא לא אגואיסטי. זה ירידה שלנו. נראה לי שזה עומק הכוונה פה. כי תמיד תענוג, נראינו באמת בהקשר, ובאמת ככה גם בוודאי בתחושה הפשוטה, כשמדובר על תחושות של, של הגוף, כן? ודאי שתענוג קשור למשהו שהוא מאוד הולך למשהו שלי, אבל הוא אומר, זה בגלל שירדנו. אולי הירידה לא הייתה בעיה כזאת. התברר לו עונם אחר כך, כשהוא יתקן את עצמו, וזה מחזק את הפירוש השני, שמושג תענוג זה של התענגות על השם, הוא התוכן הטהור שבאידיאליות היותר טהורה. כלומר, אידיאליות זה בניגוד לאגואיזמוס, כן? שאדם לא פועל לעצמו, אלא לשם אידיאל. הוא מסור לאידיאל. משהו עליון, נשגב. גם מילה טהור, טהור מתערובות. טהור מנגיאס. כן, בעלי המוסר גם הרבה דיברו על זה, האם אפשר להשתחרר מנגיאס, לא פשוט. אז זה טהרה. טהרה מתערובת אישית. אז התענוג של התענגות על השם, שעליו בעצם מדבר רמח"ל, זה באמת משהו שאין בו אגואיסטיות. ייתכן שכשהוא כותב את זה בפרק ראשון, אז הוא לוקח בחשבון שזה יתפוס גם מישהו, שזה אולי הרבה, אולי הרוב בעצם, שהוא כרגע, יכול להיות שמאמר ידוע, שרב ששת, שהוא למד תורה, מרסיס ובני מאי, שכאילו יש איזה, אני לא זוכר שמדויק את הלשון, אבל האם זה שלב ראשון או שני, אבל שכאילו, יש איזה שלב, אתה אומר, אתה לומד כי אתה שמח בזה, כי זה עושה לך טוב וזה. אחר כך אתה עוד יותר מתברר, האמת, האמת שבתורה. אז אומר הרב שהתענוג שהתענג על השם זה תוכן טהור, אין בו שום אגואיסטיות. נכון. בהחלט. ידוע הרמב״ם שאומר שהחטא אדם הראשון, הרי הוא שואל מה, מורה נבוכים בהתחלה, מה היה החטא אדם הראשון? הרי לפני כן הוא לא ידע טוב הרע. עכשיו הוא נהיה יותר חכם. יודע טוב הרע. אז איזה שכר הוא מקבל על חטא? כלומר, מה... אז אומר הרמב״ם, לפני כן היה לו מושג של אמת ושקר. לא של טוב ורע. טוב ורע, הוא אומר, זה המוסכמות. אמת ושקר זה המושכלות. מה ההבדל בין אמת ושקר לטוב ורע? אמת זה משהו אובייקטיבי. זה לא משנה איפה אני נמצא, זה אמת. נגיד אם אתה נמצא בתוך איזה דין, אתה רוצה לדעת אם אתה יש לך דין עם מישהו, כלומר, איזה בעיה משפטית, זה ויכוח, ממוני. אז נגיד אם רוצים שאתה תחשוב מה האמת, אז תנסה לחשוב, נגיד מה, תנסה לצאת מהנקודה האישית שלך. תחשוב שאתה אדם שלישי, תחשוב שאתה הצד השני אפילו. לכן צריך שהשופט יהיה לא משוחד ולא קרוב של אף אחד, והעדים גם. אז האמת היא אובייקטיבית, לא סובייקטיבית. זה המצב של האדם הראשון לפני החטא. אחרי שהוא חטא הוא נהיה סובייקטיבי. זה המושג טוב ורע, כי טוב זה יחסי. אני מבחילה, בטח אתה תגידי שזה נכון. אבל המלחמה עם החמאס, היה טוב או רע, התוצאות שלה. התשובה הפשוטה, נגיד אם היא הייתה צודקת, יותר קלה, כן, היא הייתה צודקת. הייתה טובה? תלוי למי. לנו כנראה שכן. להם כנראה שלא. אתה מסכים את זה? אתה איתה. אני חשבתי שתגיד שגם להם זה טוב. אבל באופן פשוט, לנו זה טוב, להם זה לא. כן? באופן הנגלה נגיד. כלומר, טוב הוא מושג יחסי. או נגיד בבית משפט, נגיד שפסקו נגדי. זה האמת, אבל זה רע. זה רע לי. זה סתם לחדד את ההבדל בין טוב ורע. למרות שאם מבררים, אז מתקרבים המושגים של הטוב והאמת. אבל באופן פשוט, טוב הוא יחסי אליי, או אלינו. באמת, זה משהו טהור, משהו... אז כשאדם הראשון ירד, במדרגה שלו, אז הטוב והנקודה האישית, ממילא היה מושג של תענוג, היה גם סביב זה. אבל לפני כן היה לו מושג של תענוג של אמת. זה צריך להסביר.
הטוב האמיתי הוא אמיתי. הוא אמת.
נכון. למה הוא טוב מפני שהוא ישר, ולמה הוא ישר מפני שהוא טוב? בשורש הם מתחברים. אבל זה שיש שני מושגים, זה סימן שיש, יש את המובן הפשוט. ושכנראה גם במדרגות יותר גבוהות, עדיין הטוב יותר מדגיש את זה שזה טוב לנו. אגב, זה לא דבר זה לא רע. זה לא רע שיהיה טוב, כן? לנו. כן? זה טוב שיש טוב. מה, הסובייקט הוא לא חשוב? אבל זה נקודה, יש בה איזה צמצום. צמצום זה לא אומר שזה שקר. אבל זה לא אמת גמורה. זה נכון. אז זה מה שמתכוון הרב באמת. שלפני החטא, אז אדם לא היה אגואיסט. למה? כי לא היה הבחנה כביכול בינו לבין העניין, לבין האמת. המחשבה, מה טוב לי ומה טוב לעולם, לא היה הבדל. לא משתמש במילה הזאת, אבל נניח, גם אם הוא משתמש במילה, זה לא נפקא מינה. יש כאלה נגד אידיאליסטים גדולים, לפעמים משחקים אותה אידיאליסטים, לפעמים באמת אידיאליסטים, שואלים אותו, תגיד, אתה, נגיד אדם עובד באיזו חברה או באיזשהו מקום, שואלים אותו, תגיד, אם אתה נגיד תקבל את התפקיד הזה, או נתלך את המשבט הזאת, זה טוב לך? מה שטוב לישיבה, טוב לי. אני יודע, אם שמעתי פעם נשרוח כזה, שלפעמים אדם אומר, זה בשיא הכנות, לפעמים זה ככה, דרך הכי טובה, כמו שהיינו אומרים, טובת המדינה, רק טובת המדינה, שום דבר, מה פתאום, שום דבר לא חושב, רק טובת המדינה. זה נכון, זה השפה שכולם, מה שטוב למערכת, זה מה ש... זה השיקול היחידי. מה שטוב לארגון. אין לי שום שיקול אחר. אז זה המדרגה של אדם הראשון לפני החטא. אז אם אתם שומעים מישהו אומר ככה, אז זו מדרגה של אדם הראשון לפני החטא, או שהוא לא... או שהוא לא אומר את האמת. יש בחינה כזו. אבל את זה היה בכל אופן לגמרי... לא היה הבחנה בין הדברים. אבל מה שמחדש פה הרב, וזה לא ידענו קודם, אבל היה תענוג. יכולת להגיד, לפני כן היה חשוב לו האמת, ואם יהיה לו כיף או לא, זה לא עניין אותו. לא, היה לו כיף. מאוד מאוד היה לו כיף. היה תענוג מאוד גדול, יותר ממה שיש עכשיו. איך יכול לדבר כזה? זה, באמת, זה מה שהרב אומר, שזה נתגע מבינתנו. כמעט לא יכולים להבין איך יכול לדבר כזה. אפשר לצייר את זה. שיש תענוג, כשמדברים במדרגה, שאין בה שום מקום לצד האישי. שאתי דווקא משל, המלחמה, כן? משמשת לנו דוגמה שנייה היום. חשבו נגיד מפקד, ברוך השם, באמת מצידנו היו באמת כמה... שאתה, הייתה שומע שורת חינה. כי השם לוקחה, מתלך בקרב מחניך. בהחלט היה, גם שאתה דשמיה, גם במובן יחסית, המיעוט של הנפגעים, למרות שכל אחד עולם מלא. אז נדמיין, אחד מהמפקדים. עכשיו ככה מראיינים אותם וזה. נגיד מחת גולני, מחת גבעתי, מחת חכנים. שוב בתוך האירוע, והם אמרו שלא ישבו מול המסכי פלזמה, הם היו מחיילים וכו'. עכשיו נגיד הוא צריך לשקול שיקולים, והוא מחליט איך יהיה הקרב הבא, מה יעשו בלילה הבא וכו'. והוא יודע שלא יודע, כך וכך מאות חיילים תלויים בהחלטות שלו, ובדרך כלל זה משפיע על המדינה כולה וכו'. עכשיו אין לי ספק, מאוד מאוד חשוב לו שזה יצליח. וכמעט כמעט הוא לא חושב על מה יגידו עליו אחר כך. כי זה כל כך אחריות כבדה, זה כל כך קרוב, זה כל כך זה, שהשאלה איך זה ייראה או מה יגידו עליו היא תפלה לעומת המשימה. זה צריך להיות מחוץ למשימה כדי שאתה תגיד עכשיו מה, איך אני עכשיו אתרגם את זה. נגיד הוא חושב, נו, איך אני עושה מזה בעוד 20 שנה כשאני אעזוב את הצבא, ואז אני אצטרף לפוליטיקה, וכבר מדמיין את עצמו שר, ואיזה שר... הוא לא חושב על זה. אם הוא בן אדם, ויש שם כמה בני אדם, ואפילו מסירות נפש, אז הוא לא חושב על זה. הוא כולו בתוך המשימה. זה מצד אחד. מצד שני, האם הוא חש את עצמו? יש צד שבכלל לא, יש צד שמאוד. זה כאילו להביא דוגמה של אדם, שהוא מאוד מרגיש חיות, מרגיש המון ערנות, המון חיות, אפילו הוא נמצא בהיי במדינה מסוימת. מכיר את הביטוי, כן? אבל מבחינה לא חושב על עצמו. נכון? זה כל מי שעוסק באיזה פרויקט מאוד גדול, כולו מסור, יומם ולילה. נורא חושב על המטרה, היא מעסיקה אותו, היא מלטה אותו, כמעט לא חושב על עצמו, אבל הוא בהמון חיות. הוא מרגיש נורא חזק, אבל לא את עצמו. הרגשת עצמו היא כאילו בלועה בעניין עצמו. אז אומר, זה מעין המדרגה. השלמה שהרב מדבר עליה, וזה מה שאומר, צל של צל צללה. אנחנו יכולים להרגיש. אם תרצו, זה... המדרגה העליונה זה הצילות, צל שלה זה עולם אחד פחות, צל צללה, קצור, העשייה. אפשר, לא, כלומר, ודאי שהוא רומז, רק לא יודע למה בדיוק, אבל ודאי שהניסוח המאוד מכוון, צל של צל צללה, זה מאוד מדויק פה. אז זה ככה, תענוג על השם. אז רואים שתענוג זה לא דבר פסול. ההפך, ככל שיותר גדלים, ויותר אדם משתחרר מהמצרים שלו, יכול להגיע לתענוג הרבה יותר אמיתי. התענוג הכי גדול זה להשתחרר מהמצרים האישיים. אם תרצו, התענוג הכי גדול זה לצאת מהאגואיסטיות.